שמזמן הזה נתחיל תהליך חדש, מין סדרה של שיעורים שהם בעצם נועדו לשיעורים לזכך את האמונה ולברר כל מיני דברים באמונה ולעמוד על אותם הנקודות שהם יכולים לעזור לנו להאמין עמוק יותר או נכון יותר, אמיתי יותר. ונושא שלנו היום זה סוד הגשם. סוד הגשם. למה סוד? וישר אנחנו היום נלמד הרבה מהמקורות. אני יכול לך את האוויר לשם. אז את זה לשם ואת זה לשם, בסדר? אנחנו נראה היום הרבה מקורות, הרבה דברי חז"ל, ואני מעט אדבר, זה בעיקר מי שידבר פה היום זה יהיו חז"ל. וכבר ממקור ראשון אצלכם בגמרא במסכת תענית, ויש עוד הרבה מקורות לזה, אבל אני רק לוקח גמרא במסכת תענית בשלב הזה. לא התחלתי בלעדיך. מה? אוקיי. מה זה, מה? אבל עברת להם? כן, זה היה לאינטרנט. טוב, בסדר, לא נורא, לא נורא. אני... תגיד להם שזה איפה שהדף צבעוני, אז לא, טוב? לא, בסדר, אז מישהו ששומע באינטרנט, אז זה לא צד הצבעוני של הדף שעכשיו עוד מעט יגיע אליכם, אלא צד שחור לבן. טוב, אז אני מצטער על זה שאיכות הצילום, כפי שאתם רואים, לא טובה, אבל מכונה שלנו במכון מאיר התקלקלה, אז אנחנו ככה נסתפק במה שיש. ובכן, כן, אפשר... אז אנחנו במקור ראשון, גמרא במסכת תענית, דף ז עמוד א' וב'. לא, סדרה חדשה לחלוטין. אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים מתחיית המתים. אמר רבי יהודה, גדול יום הגשמים כיום שניתנו בו תורה. שניתנה בו תורה. רבא אמר, יותר מיום שניתנה בו תורה. אמר רבי חמא, ברבי חנינא, גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמיים וארץ. אמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות. זאת אומרת שיש פה במקום אחד בגמרא, בדף זין, מרוכזים פה הרבה דברי תלמידי חכמים, תנאים ואמוראים, שאומרים דברים לכאורה מוזרים, לכאורה לא מובנים כל כך. מה פירוש שהיום הגשמים הוא גדול יותר ממתן תורה? מה, זה שעכשיו ירד גשם, אז זה יהיה יותר גדול מקיבוץ גלויות, מתחיית המתים, מיום שנבראו שמיים וארץ? כאילו, מה הכוונה כאן? איך זה בכלל עולה על דעתם להשוות דברים האלה? במיוחד שאנחנו... אנחנו מבינים שזה לא דעה אחת פוסלת את הדעה השנייה, אלא הוא אומר פה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול. זאת אומרת, כל אחת מביא פה דעה שהיא שכל אותם האידיאלים שאנחנו מאמינים בהם, כל אותם המטרות, כל אותו דבר שאנחנו שואפים עליו, לעתיד לבוא, כל כך חולמים להגיע לאותו יום הגדול, אנחנו מתפללים ב-18, שיהיה יום קיבוץ גלויות, ואנחנו, ומתן תורה, מה, זה יום, זה שיורד פה גשם זה יותר חשוב ממתן תורה, אז למה אנחנו לא עושים חגיגות, למה אנחנו לא עושים יום טוב בכל יום שיורד גשם, אם הוא יותר חשוב מיום יותר גדול, מיום שניתנה בו תורה? זה חג שבועות, זה על כל, יש לנו חג שבועות על כל יום שיורד בו גשם? ודאי שזה לא יעלה על הדעת, וברור דבר אחד. שכשהם מדברים כאן על יום ירידת הגשמים ושירד גשם, הם לא מתכוונים לעניין מטאורולוגי. אלא פה יש איזשהו עניין אחר. ולכן השיעור הזה הוא נקרא סוד הגשם. כי ברור שאחרי מושג ירידת הגשמים, מסתתר פה איזשהו עניין, יש פה איזשהו סוד, זה ברור שלא כוונה לטפטוף מים משמיים שאנחנו צריכים בשביל זה שם, מטריה. וזה יותר גדול מהאידיאלים הכי גדולים, מביאת המשיח, פה למעשה מתוארת וכל זה. נכון? אתם מסכימים איתי? זה יופי. אז אם כולם מסכימים, אז אני רוצה לשאול אתכם, אז מה כן כוונה? אז מה הם התכוונו? רבי חנינה, ורבה, ורבי אבאו, ורבי יהודה, רבי יוחנן, מה הם כולם, מה הם רצו לומר לנו? כן? נכון, נכון, זאת השאלה. זה לא אולי, זה ודאי, אחרת זה לא יכול להיות אחרת. זה לא יכול להיות, לא ניתן להסביר את זה אחרת. כי מה? אם זה כפשוטו, אז מה היא, אז למה זה יותר גדול מתחיית המתים? אתם זה שלבים הכי, או יותר גדול מיום שנברו בו שמיים וארץ. שמיים וארץ. מעשה בראשית ואחרית הימים, כל זה לא כמו יום שירד בו גשם. כן.
אני לא יודע לגבי סוד הגשם, אני חושב שגם הגשם הפיזי עצמו, הוא כן יש פה הרבה מה לתת תודה, כל טיפה וטיפה, כמו שהכל נשמע. זאת אומרת, העניין הוא שהגשם הפיזי עצמו, יש בו
נכון, וזה שצומח חיטה, זה גם יש בזה חסד גדול, וזה שאנחנו נושמים כל נשימה נשמה, אנחנו מעללים את השם, זה גם יש בזה חסד גדול, וכל מה שעינינו רואות, יש בזה חסד גדול, ואור מופיע בעולם, יש בזה חסד גדול, זה ודאי, מה השאלה? פשיטה. אבל אף אחד לא אמר, זה שיש אור בעולם זה יותר גדול מיום שמאיר, הוא יותר גדול מבריאת שמיים וארץ, יותר גדול מתחיית המתים. זה בסדר, זה נחמד שיש אור יותר טוב מאשר כשאנחנו נצטרך ללכת עם הפנסים או עם המטריות כשיורד גשם או נותן, ודאי, אבל זה יותר גדול, כאילו, נגיד, אתה צודק מה שאתה אומר, אני רק שואל, האם זה יותר גדול מתחיית המתים, שזה שלב יותר מאוחר אחרי בניית בית המקדש? זה שלב יותר מאוחר אחרי ביאת המשיח? זה שלב האחרון של גאולה, שאנחנו כבר לא יכולים לקלוט בכלל מה זה שלב הזה שנקרא תחיית המתים, שהרמב"ם אומר שאנחנו לא מבינים בדיוק מה זה, מה פירוש הדבר, או בריאת שמיים וארץ. ודאי שזה חסד גדול שגשם יורד. אני רק שואל, זה יותר גדול? ממתן תורה יותר גדול? הרי כל הגשם שיורד ושפע ובא ומצמיח לנו ואוכל לאכול וכל זה, זה הכל לא מטרה בפני עצמה. כי אנחנו באים לעולם לא כדי לאכול, אלא אנחנו אוכלים פה כדי שבסופו של דבר יבוא תחיית המתים, יבוא קיבוץ גלויות, יבוא מתן תורה, זה עם כל ערך הגדול לגשם, כל זה עדיין אמצעי, אבל מתן תורה זה לא אמצעי. או תחיית המתים זה לא אמצעי, תחיית המתים אמצעי למה? זה עצמו אידיאל. ופתאום באים לנו, באים חז"ל ואומרים דבר שכזה, איך זה ייתכן? כן?
לא כתוב יום הולדת כשנה.
אלא?
יום השנה.
כן, מה המשמעות? לא, אני לא רוצה עכשיו להגיד אותו דבר, לא טוב. אני עכשיו שואל, מה המשמעות של דבר הזה?
יש את עצמה נרם? את כל הדברים הגשמים נרם?
אבל יורד. טוב, כן.
היי.
זה נכון, בלי מים אי אפשר לחיות, זה נכון.
וזה לא מגיע
לתחיית המתים. למה? דווקא להפך. זה יזרז את תחיית המתים. כן, הרצל?
אולי מבחינת הגשמים, אם אנחנו נזרע עכשיו באדמה, נזרע את תחיית המתים ונזרע את שמיים בארץ ונזרע את קיבוץ גלויות, מה שיצמיח את כל זה יהיה הגשם. יכול להיות שמחכים ליום הגשמים, הדבר הזה שכל מה שעבדנו בשבילו וטבענו אותו ושמנו אותו בתוך האדמה, שיצמח, שהגיע הזמן שהוא יצמח. יום הגשמים זה מה שיורד את כל מה שעשינו.
טוב, כן.
אולי זה קשור לזה שהמים נמשלו, תורה נמשלת למים?
כן, זה נכון, זה ודאי שזה קשור, אני רק שואל, מה, לקדוש ברוך הוא אין דרך אחרת להצמיח תבואה? הרי היה יכול להיות, העולם שלנו היה יכול להתקיים בלי גשם?
לא.
מה לא? ודאי שהיה כבר דבר כזה. כבר היה. אתם זוכרים מתי היה דבר כזה? שהעולם היה קיים בלי גשם. עת יעלה מן הארץ, בדיוק. מה, זו דרך היחידה להצמיח חקלאות? להפריך שממות? לא, יש הרבה דרכים למקום.
זה קשור ליציאה מן הכוח אל הפועל. כמו שהמים, כשהוא משקה, אז הגרעין הופך להיות עץ.
כשהגרעין יוצא, הופך לעץ.
אז פה אני מדבר על כל היקום.
אני מסכים, אז אבל מים היו יכולים לבוא מלמטה, ויכולים להשקות את הגרעין שיוצא ממנו עץ מלמטה, או כמו מי תהום, או יש הרבה מקורות מים פנימיים, לא קשורים בכלל לגשם.
זה כל היקום, הוא שיגיע לידי מימוש עצמי שלו, ימלא תפקידו האמיתי.
כן, ומה אתה אומר?
עכשיו אולי לא מדובר בגשם כדבר פיזי, אלא הגשם בעצם מבטא את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל, כמו שרואים בחורותיי ובקריאת שמע, אם ישראל עושה את המצוות של הקדוש ברוך הוא ויש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו גשם. ואז לכן זה גדול, כי יש את הקשר
בין עם ישראל לקדוש ברוך. נו, אבל יכול להיות גם קשר לקדוש ברוך הוא על ידי תורה. מה יותר גדול קשר שלנו להשם, על ידי גשם או על ידי תורה?
ברור שזה תורה, אבל רואים את השכר כבר בעולם הזה.
אני מסכים, גם בתורה. ופה הוא אומר שהוא יותר גדול כמו מתן תורה. יותר ממתן תורה. אבל זה כיוון חשבה טוב, וגם אצלכם, כיוון חשבה הוא נכון, אמיתי. אני רק... קשה לי לקבל את ההסבר חקלאי לתחיית המתים ולבריאת שמיים וארץ וקיבוץ גלויות וכל זה. זה לא יכול להיות שהחקלאות או פריחה ושממה וצמיחה זה דבר יותר גדול מכל האידיאלים שאנחנו מדברים עליהם. טוב, נראה לי שבאופן פשוט, חלק מכם ניסו להגיד בכיוון הזה, אבל אף אחד לא אמר את זה בצורה חד משמעית, אבל נראה לי, עוד דרך אחד, נראה לי שזה שבאופן פשוט אפשר להבין כאן, כמו שאני אומר, כפשוטו, כן? בפשט של המשנה, של הגמרא, כאן, זה שגשם זה שם נרדף לעוד משהו, כן? זאת אומרת, מה עוד אנחנו קוראים לזה בשם גשם? חומר, נכון. חומר. גדול יום החומר יותר מקיבוץ גלויות. זה ודאי.
יום החומר?
על זה השיעור. זה סוד. קודם כל זה סוד. אבל זה שחזל קראו לטפטוף מים משמיים בשם חומר, או גשם, גשמיות, זה לא מקרה, כן? אבל פה הם דיברו על גדול יום החומר, יותר מיום שנבראו בו שמיים וארץ. כי כנראה פה יש משהו כזה שאנחנו צריכים להבין מהו אותו יום שהופיע בו חומר, או אולי הופיע, אפשר להגיד קצת אחרת, מה אותו יום שדברים מתחילים להתגשם. אז יום שמתחיל להתגשם משהו, אז הוא יותר גדול מהכל, גם ממתן תורה. כל השאלה, מה הוא אותו אחד שמתחיל להתגשם? ותכף אנחנו ננסה להבין את זה, ואנחנו ננסה לעמוד למה זה כל כך גדול ומה הסוד שעומד מאחורי זה וכל זה. אבל קודם כל אנחנו פה, ברור שחזל לא מדברים, כמו שאמרתי לכם, על העניינים של מזג אוויר או דברים מטאורולוגיים, אלא פה כוונה למשהו אחר לגמרי, וננסה עוד מעט להבין מהו אחר. כן, מישהו רצה להגיד משהו? טוב, זהו. הלאה, אז נמשיך הלאה. ובכן, אז מהו אותו יום החומר? מתי חומר פעם ראשונה הופיע במציאות? מתי זה היה אותו יום הגדול שבו נהיה משהו חומרי בעולם? מה אתם חושבים?
בראשית
ברא אלוקים, יום הראשון של הבריאה, נכון? הופיע בו אור, זה החומר, נכון? לא נכון. לא נכון. איך אני יודע שיום הראשון שהופיע בו אור זה לא היה דבר חומרי? נכון, יפה מאוד. שהשמש, אותו אור שאנחנו מכירים אותו היום, זה אור אחר לגמרי ממה שהופיע במעשה בראשית. כמו שרש אומר שם המקום, שקדוש ברוך הוא ראה שהוא טוב, והוא גנז אותו לצדיקים, לעתיד לבוא, אז מתי זה לעתיד לבוא? ודאי שזה לא היום, לא מה שאנחנו היום קולטים. היום שאנחנו היום קולטים, האור הזה, מקור שלו זה השמש. השמש נברא ביום רביעי.
ספר אורות.
זה הרבה יותר קרוב, ודאי. זה הרבה יותר קרוב לאור האמיתי. זאת אומרת, זה האור שנברא ביום הראשון של הבריאה, לא ניתן היה למדוד עוצמתו בפוטונים. כן? אתם יודעים שהאור נמדד בפוטון. אז לא היה ניתן למדוד אותו בפוטונים. זה היה משהו אחר. אז מתי הופיע חומר? יום השלישי. מה קרה ביום השלישי? כן. זאת אומרת, שאלה חשובה מאוד. מתי זה, אתה אומר שזה שיבשה הופיע, זה שהיה לפני כן מים, המים היו רוחניים? מה אתה אומר?
יש בכלל תודה
אנושית, מושג כזה של ראשית, של יש מאין, וראשית ברא, זה שתי מילים הכי סכימות. כן, זה נכון, אני רק שואל שאלה אחרת. השאלה, מתי מתחיל להיות חומר בעולם שלנו? מתי משהו גשמי שאפשר היה לקחת, למדוד אותו, לשקול אותו, להחזיק ביד, לחוש, לטעום, מתי? זמן, מתי זה היה הזמן? יום ראשון של הבריאה. אבל למה אתה חושב שזמן נוצר ביום ראשון? נוצר אור כתוב, איפה זמן? מה? זה שזה התחיל, הספירה, זה היה בעצם החומר. אבל מה זה הזמן באמת? איך אנחנו מגדירים זמן? מה זה? אבל שמש נברא רק ביום רביעי.
לא, הזמן.
אבל זה באמת מעניין שערב הבוקר אתם חושבים שזה היה משהו כזה שנהיה קצת חשוך ופתאום נהיה קצת יותר בהיר, זה נקרא ערב הבוקר, אבל לא היה שמש, מה היה חשוך? מה עושה את זה ערב? מה עושה את הערב לערב אם אין שמש? הזמן מתחיל רק מהמאורות, זאת אומרת, כמו שאמרת נכון, שבלי חומר אין זמן. זאת אומרת שזה לא יכול להיות ארבעה ימים הראשונים של הבריאה, נכון? כן, ומה אתה אומר?
מבריאת האדם.
לא, מתי שהוא גירש את האדם
כאלה. ועד אז מה היה?
זה לא פשוט.
מה?
לא, זה כל הכבוד בפנים, זה בפוטנציה.
בפנים איפה?
במחשבה.
אני מאוד שמח לשמוע התשובה הזאת, כי אני פחדתי שתגידו לי מה שגמרא בראש שנה אומרת, שזה היה כתוב שם שיעמד על הקרקע, נכון? שעמד בפתח הקרקע ולא צמחו, שזה היה באדמה, נכון? אז לא אמרת את זה ככה, יפה מאוד. אמרת במחשבה. יפה. למה?
ברק,
אתה מתכוון שזה ודאי מיד חומר.
אז אור,
אבל אור זה היה חומרי, אז אור הזה, כתוב ברא אור, נכון? בסדר, אז אני שואל אם זה חומר או לא.
איזשהו חומר, מסוים, שממנו נוצר הכל. אור זה לא חומר ולא רוח, אור זה אור,
לא, אור זה חומר ודאי, אור שאנחנו קולטים עכשיו, ודאי זה חומר. מה ההגדרה של חומר? זה משהו שזה דבר מדיד. מדיד, זאת אומרת, אתה יכול למדוד אותו בצורה כלשהי. יש לך צורה, יש עוצמה, יש הרבה, מעט, גבולות, כאן יש, כאן איננו, זה דבר שהוא מדיד. מה אתה אומר?
הילה זה חומר.
הילה?
הילה של בן אדם, זה גם חומר.
אני חושב שבאופן מדעי זה לא מדיד, יש צילומים, כן, יש צילומים, וזה לא מדיד, אין לו משקל למשל, נכון? לילה, אין.
יש לו טווח שלו.
מה?
טווח.
טווח, צבע, אבל אני לא יודע כמה זה דבר מדעי. בכל אופן, מה שאני יודע, אולי אני לא יודע את זה כל זה עד הסוף, אבל מה שידוע לי, היום במדע הילה לא מדידה, לא ניתנת לקליטה מדעית. זאת אומרת, יש מכשירים שקולטים, אבל זה לא מדעי. לא, קולטים זה כמו שיש צילומים של ארוחות רפאים. זה לא מדעי. טוב, אבל אנחנו קצת גולשים. בואו נתרכז על השאלה. מתי פעם ראשונה בעולם הופיע חומר? מה?
חומר.
אבל אמרנו כבר, יום הראשון, אם זה אור, אז החזל אמרו לנו שזה אור הזה, הוא לא היה אור פיזי. נכון? אתה זוכר, זה רש"י אומר שם המקום, הוא מביא מדרש, רש"י אומר שראה הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, לכן גנז לצדיקים, לעתיד לבוא, ואנחנו, אז זה לא יכול להיות שזה החומר.
מה עם החושך?
שמה? מה היה חושך?
חושך
כמובן. נכון.
חבל
משהו חומר. למה? חושך זה חומר? חושך זה לא חומר. חושך זה היעדר אור. אין אור, אז יש חושך. כן, מה רצית להגיד? אני חושב
שמוחל מעץ הדעת, התייחסות של אנוש או של מישהו לאור. אהה. שהייתה
התייחסות לגשמיות. אהה. וזה קרה ביום השישי. ועד אז, עד שהוא אכל מעץ הדת, הכל זה, זאת אומרת, נגיד, המים, שמיים, היו דגים, והעופות, וחיות, כל זה לא היה פיזי?
לא יודע.
מה? לא. לא, 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 תקרא את רש"י. רש"י אומר שזה לא הולך. כתוב הרי שהרוח אלוקים ירחבת על פני המים. אז מתי נברו מים? נכון? והארץ הייתה טוב ובואו. אז זה הייתה לפני שנבראה כבר. אלא רש"י אומר שם המקום, שזה לא היה, זה לא מסובב של סדר כרונולוגי, שכוונה בראשית זה בהתחלה שמיים וארץ. לא כוונה זאת, אלא כוונה היא שזה, שבעבור ראשית.
רק
אנחנו
יושבים בעניין הזה שבאמת היא הייתה טובה
ברור. רק שנייה, מה אתה אומר?
אני רוצה לשאול, על איזה קטגוריה אנושית מדובר כשאנחנו מתייחסים למונח הזה ראשית.
האמת היא שאנחנו לא מתייחסים את זה עכשיו. אנחנו עכשיו שואלים, שאלה היא אחרת, שאלה מתי נברא חומר?
ראשית החומר, כן, זה מה שהתכוונתי לשאול.
כן, מתי הייתה התחלת החומר כזאת שניתנת למדידה?
באמת המובן היחידי שיש לדבר זה מהרגע שהייתה תודעה אנושית.
אהה.
מה שאמרו פה מקודם.
כן. כן, זה באמת תשובה טובה. ועד אז...
ועד אז
אנחנו
לא יכולים להגיד שום דבר.
נכון. טוב, בוא נראה לכל זה כמה מקורות, ונראה מה חז"ל מסבירים לנו את זה. אבל לפני שאנחנו נראה את זה, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. ודאי אתם מכירים, או אולי חלק מכם גם שואלים את השאלה הזאת, אבל למה אנחנו מתעסקים בכל זה? הרי זה אולי זה סוד, אולי זה משהו שאסור לעשות בזה, אולי זה דברים ששייכים לקבלה, אולי כל משהו. אז אני רוצה להגיד לכם משהו שזה לא רק לשיעור היום, אלא בכלל, לכל השיעורים עד היום ולהלאה. אנחנו אף פעם לא לומדים פה סודות. זה נקרא סוד הגשם במובן כזה שזה לא כפשוטו, זה לא הבנה פשטנית, פשוטה. אבל סודות אנחנו לא לומדים פה. וכל מה שאנחנו לומדים זה בכלל לא סודות. כל מה שלומדים אנחנו לא זזים אף פעם ממפרשים, גמרא, מדרש, חז"ל. זהו. אנחנו לומדים את מהר"ל, רב קוק, לא לומדים פה לא ספר הזוהר ולא מפרשים ולא דברים שבקבלה ולא סודות, כלום, כלום, כלום. וגם מעשה בראשית, מה שחזרנו שלא צריך להתעסק בזה, אז הרב קוק אומר שזה דבר נכבד, כך הוא אומר, נכבד לחקור וללמוד ולדעת על פי רש"י, על פי תוספות. מה שחזר אומר שלא לעסוק במעשה בראשית, הם דיברו רק על אותם הסודות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית שאסור, כמו שגמרא אומרת על זה במסכת חולין, סליחה, בסנהדרין, שמדבר על בפרק חלק, שיש דברים שלא מלמדים ברבים ויש איזה, כל זה זה רק דברים שהם שייכים לניסתר. אנחנו לומדים פה רש"י, לא ניסתר, הכל גלוי. אנחנו פה נלמד ספורנו ואת מדרש, רבה ואת אלקוט שמעוני, זה מה שאנחנו לומדים. לכן תיקחו את זה בחשבון, כאילו, שפה זה לא משהו שמעבר לסוד. בסדר? טוב, אז אנחנו במקור שתיים. ספורנו. אומר ספורנו בפירושו על ספר בראשית, אומר ככה, אלו תולדות שמיים וארץ בעיברם, אלו הצמחים ובעלי חיים שאמרנו היו תולדות שמיים וארץ, בכוח שנמצא בהם משעה שנבראו, כי מאז נמצאו בהם כוחות פועלות ומתפעלות להיות הובות ונפסדות, כי אומרם את השמיים להרבות תולדותיהם, את הארץ להרבות תולדותיהם, אמנם יצאו לפועל ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מתי נאמר הפסוק הזה? ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, זה בסוף ימי בראשית. בסוף ששת הימים. כסיכום. ביום שסידר הנהגת הארץ ותולדותיה מן השמיים על סדר מתמיד, וזה אחר ששת ימי בראשית, שאז נקראה השם אלוקים שבסדרו התמיד הווים. דהיינו, לפי ספורנו יוצא פה בצורה חד משמעית שכל מעשה ששת ימי בראשית זה היה מעשה בכוח, מעשה פוטנציאלי, לא פיזי.
כל הבריאה?
כל הבריאה.
כולל בריאת האדם.
כולל בריאת האדם, נכון.
הכל היה וירטואלי
כזה? כן.
מצגת מחשב.
נכון.
אז כלומר, עצם החטא גרם את ההגשמה שלה?
אז זה עוד לא למדנו. אנחנו לומדים מה חז"ל אומרים. לא אומרים, אנחנו לא חז"ל, אנחנו תלמידים, נכון? תלמידים חכמים, זה תלמידים שלומדים מחכמים. כן, אז זה מה שאנחנו, אבל קודם כל אני רוצה שאנחנו נלמד פה את הדבר הזה, שלפי ספורנו, ששת ימי בראשית, זה היה משהו שהוא לא היה פיזי, כולל הכל. חיות, צמחים, בני אדם, עץ הדת, עץ החיים, אדם הראשון כשהוא חטא, והתפוחים האדומים, כן? מכירים את זה שהעץ הדת זה כאלה תפוחים אדומים, כמו אצל מיקלאנג'לו, משהו שם כזה, או של גיאה כזה כאלה, כן? כל זה, זה לא היה פיזי. אולי אפילו, אולי אפשר להגיד את זה קצת אחרת. אולי זה היה פיזי, אבל לא פיזי במובן... אבל מה שתורה מספרת לנו, את הסיפור, מעשה בראשית, ששת ימי בראשית, היא לא מתכוונת למציאות הפיזית. מנחש דיבר שם, כן, כמו, בקיצור, כל התמונה הילדותית שיש לנו בראש, כשאנחנו קוראים את ספר בראשית, ואנחנו מדמיינים לעצמנו שם תמונות של, פחות או יותר בנוסח כזה של דיסני, וולט דיסני או הוליווד, כמשהו, פחות או יותר מה שאנחנו קולטים מסיפור ששת הימים בראשית. אז זה לא. כל זה, זה צריך... למחוק, דילית. כן.
אני אומר גם שהסדר של הדברים שמסופר בפרשת בראשית זה לא גם הסדר האמיתי שדיבר בו
עליו? לא, זה מאוד אמיתי, זה לא רק כרונולוגי. כן.
שפי זה ניתן בעצם להגיד שהעולם בעצם קיים מיליארדים של שנים, כל
היה על פוטנציאל, והשכל שניתן, בעצם, ניתן בתקופה שאז בעצם אנחנו הולכים לקרוא את זה. היה קיים כאן, ואדם נולד כאן, והכל היה כאן. פשוט צורה אבולוציונית
מסוימת שאנחנו לא כל כך מכירים אותה, אבל זה ניתן...
אני לא רואה איך זה יוצא מזה, אבל מה שאתה אומר, זה ודאי אפשרי, כן? ודאי.
כמו שאומרים שפשוט העולם כן קיים, תמיד היה, כי הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד שהוא עושה עולם עד 5,000 שנים, אלא זה לא יכול לקרות עכשיו, כמו שאומרים
כן, ודאי יכול להיות שהעולמות מופיעים, נעלמים, עוד פעם מופיעים, כמו שבורא עולמות מחריבן, כן, כמו שיש...
עולם שאנחנו מכירים הוא עולם שניתן בו השכל לאדם, ביום שישי, כן,
כן, נכון. יכול להיות, כן, בהחלט, יש לנו, יש לי שיעור שלם על זה, אנחנו דיברנו על זה לפני שנתיים, אני חושב. נכון? זה היה לפני שנתיים שהיה סדרה על האמונה הברורה. אז יש לי שיעור על זה, מה הגיל של העולם. אז ודאי, העולם שלנו יכול להיות, הוא מיליארדי שנה. אין ספק שיכול להיות. וזה גם הרב קוק אומר את זה בפירוש, באיגרת צדיק ה' או צדיק א', אני לא זוכר בדיוק, אחד מהם, שהרב אומר את זה, סליחה, לא, טעיתי, בשמונה קבצים. בשמונה קבצים הרב הוא אומר שהעולם שלנו יכול לקפל בתוך שישה ימים של מעשה בראשית שנות מיליונים. זה הציטוט מהרב קוק מדויקת, שנות מיליונים, בהחלט. כשאנחנו סופרים 6768 שנה לבריאת העולם, אנחנו מתכוונים מיום שנברא אדם, לא עולם, אדם נברא ביום השישי. מה היה לפני כן? ודאי, יכולים להיות מיליונים ומיליארדים שנה. מתי אנחנו חוגגים יום בריאת העולם? באיזה יום? בתאריך? א' תשרי, נכון? א' תשרי זה יום, מפה מתחילים. מתי מתחלף, אתם מחליפים את התאריך ביומן שלכם? מתי זה קופץ? א' תשרי, לא גב כ"ה באלול. א'
תשרי זה יום לידת האדם.
אבל מתי אתה סופר שנהיה שנה חדשה? 5768... אתה סופר את זה ביום א' תשרי, נכון? אז א' תשרי, העולם נברא לפני כן. כ"ה באלול, בסדר, עכשיו כמה שנים, כמה זמן מקופל פה בחמישה ימים הללו, זה שאלה בפני עצמה, אבל הספירה שלנו זה מא' תשרי, וא' תשרי זה היום השישי של הבריאה. אתם מבינים?
אפשר להעביר את מה שכתוב פה, פשוט לאותו עניין, שההתקשרות של הדברים האלו, הכוח של יצא, הוא התחיל בעצם לפני 5768 שנים.
כן, בסדר.
אבל הרב, אמרנו שגם בריאת האדם הייתה בבעלות המונחתי נשלח.
ודאי.
ושאומרים שאם האדם הראשון לא היה חוטא ונכנס לשבת, מה זה אומר? שהמציאות הזאת נשארת ככה כל הזמן?
לא, אנחנו... זה משהו... זה מציאות שלא ידועה לנו בינתיים. מה הייתה המציאות אילו לא היה חוטא? אני רק רוצה... שאנחנו נראה, נבין...
בשעה הראשונה, בשעה השביעית, זה ממש כאילו, כל שעה כאילו מה קרה מפרטים כאילו לפי שעה.
כן.
מה זה אומר הספירה הזאת?
הספירה אומרת שבריאת האדם התרחשה באופן הדרגתי ולא באופן פתאומי כזה, כמו כזה שהוא היה גולם, שוכב. ואז הקדוש ברוך הוא שם נפח את נשמתו והוא כמו קם כזה פתאום על הרגליים כמו פינוקיו. קלינג!
אבל אמרנו שזה באמת לא פיזיק.
לא, אז זהו, אז זה שחז"ל במסכת סנהדרין מפרטים לנו 12 שעות אב היום, ובכל שעה היה שם בשעה הראשונה הוא צבר עופרו, בשעה השנייה, איך זה? ונעשה גולם, בשעה שלישית נמתחו איבריו, בשעה רביעית ניפח בו רוח חיים, בשעה חמישית עמד לרגליו, בשעה שישית קרא שמות. כן? זאת אומרת, כל התהליכים הללו, כל השלבים הללו, זה אומר שהאדם זה לא בום, אלא זה תהליך. תהליך.
אני רוצה
לספר
את מה שאמרנו שהבריאה... כולל היום השישי הייתה בחינת פוטנציאל?
אז גם בפוטנציאל יש תהליך. זה תהליך, זה דברים מתרחשים במובן הרוחני, לא במובן פיזי. יש גם ברוח תהליכים. גם ברוח ישנם תהליכים. אדם נגיד שהוא פתאום קולט משהו, מבין משהו, אז זה לוקח לו איזה שלבים מסוימים בקליטה. אז זה נקרא שהוא עובר תהליכים, עובר לפעמים מעולם לעולם במחשבה שלו. זה, כן, זה תהליכים, כן.
הרב, איזה מסדר עם מה שהיה או שיהיה, הקדש תחת השמש?
למה זה סותר?
מה שהיה או שיהיה זה מה שהכל נברא כמו שהוא. תמשיך.
מה שהיה הוא שיהיה זה לא אומר שלא יהיה, שאין שום חידוש. אי אפשר להבין את זה בצורה פשוטה, אחרת מה מענישים בן אדם? הוא כבר היה את זה, אז מה שהיה. זה לא שאין שום דבר. כן.
ספור אומר שזה היה אחרי הבריאה. מתי אחרי הבריאה?
זאת אומרת שספורנה מתייחס לבריאה לא כהופעה של משהו פיזי. מושג בריאה אצל ספורנו זה לא הופעת החומר. כן.
מה אתה אומר? ספורנו זה אומר שזה בעצם האלגוריתם של הקודש ברוך הוא שעשה את העולם?
כן. נכון. בוא נקרא את זה עוד קצת, בסדר? תסתכלו בסעיף ה', מה ש... הספורנו במקור 2, סעיף ה', שם דיינו זה לא סעיף ה', זה פסוק ה', פסוק שספורנו קורא, על פסוק שהכל עשב השדה טרם היה בארץ, על המילים הללו, טרם היה בארץ, אומר ספורנו, אמנם, הטעם שבהיברם נמצאו בכוח ולא בפועל, באופן שכל שיח השדה עדיין לא היה בארץ, שהארץ פה כוונה לא קרקע, כן? אלא המציאות, וכן כל עשב השדה עדיין לא צמח, כי לא המטיר וכולי, באופן שלא היה החומר מוכן לזה בשלימות מחסרות מטר ועבודת הארץ. ועד יעלה מן הארץ וישקע וכולי, מתי קרה שעד יעלה מן הארץ וישקע כל עוצי גן וזה, אז הוא אומר, ביום עשות כשסדרן על סדר מתמיד, בסוף ששת ימי בראשית, עלה עד מן הארץ שהיה תעל הברכה שירבה את הארץ והולידה, הצמיחה בלתי מטר ועבודת האדמה. זאת אומרת, ספורנו חוזר ואומר את זה בכמה מקומות, זה לא איזה מין משפט כזה, הוא אמר וזהו, אלא זה כמה פעמים הוא חוזר ואומר את זה שלא יהיו לנו ספיקות בצורה חד משמעית, שזה לא היה דבר פיזי, אלא בכוח, ולא בפועל, ומתחיל להיות פיזי רק בסוף כל ששת ימי בראשית, אז יוצא שכל ששת ימי בראשית, זה לא, כן? זה שיטה של ספורנו. עכשיו, ודאי שספורנו הוא לא יחידי שפתאום אמר משהו כזה, ופתאום מין דעה חריגה בדברי חז"ל, פתאום מין שיטה משונה כזאת יוצאת דופן. אלא אם אתם תסתכלו, אתם תראו ש... אני חושב ש... רוב מפרשים ורוב האנשים שמתייחסים לנושא הזה, רוב רובם אומרים שהעולם הזה לא היה פיזי בששת ימי בראשית. זה לא ספורנו אחת, אלא רוב רובם. אלא מה? הם אומרים את זה, זה נדיר שמישהו בכלל שואל שאלה, מתייחס לנושא הזה. אבל כשיש התייחסות, אז התייחסות היא של הרבה, הרבה מגדולי ישראל, שזה ברור, שזה לא פיזי, כאילו, מובן מאליו. ישנם דעות, כמו למשל דעתו של הרמב״ם, שזו דעת שנאמרת בפירוש, אבל היא, עם כל גדולתו של הרמב״ם, זו דעת שאני לא מכיר עוד מישהו שהולך בשיטתו, שאומר שזה היה פיזי בעולם הזה, חומר. גן עדן, גיהנום, הכל, זה פה.
רש"י.
איפה הוא אומר את זה?
שאלה למה בכלל מספרים את סיפור בראשית, זה אומר שלא יבואו אומות העולם.
נו, מה...
ויתנו על חלקת הארץ הזו.
אבל איפה במעשה בראשית מסופר על הארץ הזאת? על חלקת הארץ הזאת?
אז על איזה...
ודאי.
מה, מדובר על ארץ ישראל
כזאת ובכל? לא, מדובר על זה שהקדוש ברוך הוא, בנושא בראשית, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית.
על מה?
בעל הבית, על המציאות, על עולם. אני לא אומר שרק שעולם עדיין נשאר רוחני. יש לנו חומר, אנחנו פה בעולם הזה.
אז בכל זאת, על מה מדובר?
מדובר על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא בעל הבית על עולם, וכפי שהוא בתור בעל הבית יכול לתת לזה ככה, ולזה ככה, מה שישר בעיניו, מי שישר בעיניו.
אז זאת אומרת, השאלה דווקא מדבר על בעל הבית יותר על עולם גשמי כביכול?
על כל העולם. כל העולם. כולו.
אז אותו פסוק של בראשית שמתייחס אליו רש"י.
כן.
על מה הוא מדבר שם?
הרש"י לא מתייחס שם לפסוק בראשית. אתה מתכוון שהוא מצטט פסוק?
התייחסת בראשית ברא.
כן.
הוא אומר שלא יצרה...
אז ההתחלה של חומר הוא ברוח. הוא בעולם הבריאה. כן. לא, לא, לא אומר בן רגע. רק הוא אומר שעד אז זה לא היה חומר. מה אחר כך אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו בעזרת השם נגיע ונראה מתי היה הרגע שבו נהיה חומר בעולם.
גם מסכים אומר עם זה שהתחיל תהליך מסוים להתפתח ולאט לאט בהדרגתיות, גם כל החומר נוצר, או שהיה הדרגתיות במחשבה, ושאחרי שזה הגיע לשלב מסוים, כן. כל החומר
נוצר. כל התהליכים ששת ימי בראשית, כל ההתפתחות, ויש להם התפתחות ברורה, כל זה באופן מופשט, רוחני.
אבל זה קורה גם באופן פיזי? או שבאופן פיזי לא צריך את זה?
זו שאלה טובה. בינתיים אני לא רוצה להגיד תשובה עליה, אבל ספורנו לא אומר על זה שום דבר. אני רוצה, את מבינים מה שאני רוצה? אני רוצה שאנחנו לא נמציא דברים משל עצמנו. שאנחנו לא נגיד סברות במעשה בראשית מעצמנו. כי אני חושב שזה ככה, ואתה חושב שזה אחרת. נו, בסדר, אז מה הערך, סליחה רק שנייה, כן? אז מה הערך בזה? אלא מה שאני רוצה שאנחנו פה נהיה תלמידים חכמים. זאת אומרת, תלמידים חכמים, לא תלמידי חכמים, אלא תלמידים חכמים. שמה? אנחנו לומדים מה שהם אומרים. אם הוא יגיד משהו, אז אנחנו ננסה לדייק ולהעמיק ולהבין ולא נקרוא את זה ככה סתם בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל מתכוון. אבל, אבל אנחנו לומדים מהם, לא מאיתנו. אז מה שאתה שואל, פה זה לא כתוב, לכן אין לי תשובה לשאלה הזאת בשלב הזה. מבין? כן. משמעות של זה? אנחנו בעזרת השם נדבר על זה יותר מאוחר. זה, כאילו, בשביל זה אני מביא את השיעור. אנחנו ננסה להבין אחר כך מה זה אומר לנו, מה פירוש הדבר. אבל קודם כל אני רוצה, לפני שאנחנו נבין מה המשמעות, שאנחנו נדע שאכן זה נכון, שזה לא סברה, שזה לא מחשבה שלנו, שזה לא הייתה פה איזו הברקה או מישהו... למה לא? שיהיה חומר, שיהיה רוח, למה לא? כן? אני רוצה שלהגיד מה התורה, מה הרבה מהמפרשים אומרים בנושא הזה. זאת השאלה. כן, בבקשה. כן. טוב, זה גם סברה טובה. יש הרבה סברות טובות. זה כל העניין שאני רוצה שאתם תצאו מפה, מהשיעור הזה, בעוד חצי שעה, שאתם תצאו מפה בלי סברות בטן. שאתם תצאו מפה עם, שיש לכם דברים שאתם למדתם ממהר"ל, מרש"י, מרמב"ן, מספורנו, שאתם יודעים מי אומר מה. לא שזה אולי ואולי לא. מי אמר? אתם יודעים? בואו נקרא מקורות שלנו. כן. אז אנחנו במקור 2א. אומר מהר"ל בחידושי אגדות. ככה. שאין הלוויתן חומרי. כן, כתוב שם שנבראו תנינים גדולים, אז רש"י מסביר מה זה תנינים גדולים. זה לוויתן ובת זוגו, כן? שני לוויתנים. רש"י אומר פה, סליחה, מהר"ל אומר פה על המקום, שאין הלוויתן חומרי. זה לא מדובר פה משהו פיזי. שנברא לוויתן ענק כזה גדול, שהקדוש ברוך הוא עשה ממנו דג מלוח, כן, ואנחנו לצדיקים לעתיד לבוא וכל זה. לא, 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 אומר, לא, 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 לוויתן לא דבר חומרי, כמו בעלי חיים שאצלנו. וכן, בהמות בערי א', כן, שכתוב שיש יש בהמות, יש מין שור בר כזה מפחיד. זה גם זה לא, אין לו, אין עניינו חומרי כלל, זה לא דבר חומרי. רק שמדרגת דברים הם כמו פירות גן עדן. שאין אדם בעולם אשר לא חוכמה ותבונה יומר כי היו פירות גן עדן, כמו פירות שהם אצלנו. שמתם לב ככה הרע שדרך אגב מכניס פה איזו אמירה כזאת קצת מעליבה? מה הוא אמר? מה הוא אמר בצורה קצת מעליבה? מישהו ש... מה? כן, נכון, הוא אומר, יש לך קצת שכל, איך חשבת שזה דבר פיזי, פירות גן עדן, זה היה דבר פיזי, באמת. אני לא יודע מה הוא מתכוון, אבל אני בטוח שגם רמב״ם לא התכוון שזה היה פיזי. אמנם הוא כותב ככה, ואני חושב שצריך לדייק ברמב״ם טוב, ללמוד אותו טוב. כי חזקה על הרמב״ם שהוא בכלל לא היה נוטה להבנות חומריות. הוא היה, כל הפירושים שלו הם... טוב, אבל זה נושא, אני לא רוצה, זה שיטה. הרמב״ם זה שיטה. פה, מה שאנחנו ראינו, שהמהר"ל אומר שהפירות שהיו בגן עדן לא, וגם בחיות הללו לא היו חומרים, כן? הוא קורא לזה בפירוש, לא חומרי. שאין הגן עדן נושא לדברים אלו שהם אצלנו, שלא היה נקרא גן עדן, וכן לא היו מתחייבים מן הפירות גן עדן מה שיהיה מחייב שיוכל, מעץ הדת יודע בין טוב ובין רע. אם עץ הדת זה היה משהו כזה, תפוחים אדומים של, שם יודע, של גיאה, אז למה שאדם אוכל איזה תפוח, אגס או בננה, אז פתאום הוא מתחיל לדעת כל מיני דברים? פתאום יש לו דעת. לא יכול להיות דבר כזה. נכון? אכלת זה, זהו, עכשיו אתה יודע מתמטיקה, כי אכלת... כן, אליסה בארץ הפלאות. כן, זה ודאי שזה לא ייתכן דבר כזה. כן? נכון, נכון. אז גם מי שאומר שזה תהיינים, זה חז"ל אומרים, זה בגמרא, שיש, זה לא תהיינים, זה יש כמה דעות, יש דעות שונות. דעה שזה הגפן, שזה תהינה, שזה היה חיטה, שזה היה אתרוג, יש גם דעה כזאת, שזה היה אתרוג. כל זה כוונה לתכונות מסוימות שיש בפירות הללו. כי הרי אתם מבינים בוודאי שבאותו מקום איפה נאמר שזה תהינה, שם נאמר שזה גם הייתה חיטה. אבל חיטה זה לא עץ. נכון? כן, יש שאלה פה? אז מישהו שיקרא לי. אתם קוראים מה? טוב, נו. אם כל יום באו מיליוני שנים, מדוע אצלנו זה 24 שעות? כן, זו שאלה טובה. מישהו שואל פה, אני אמרתי קודם שזה מיליוני שנה כל יום של בריאה, או מיליארדי שנה בעצם, אז למה זה אצלנו 24 שעות? אז תשובה לשאלה הזאת מה? כן, אלף שנים בעיניך כיום אתמול, אז שם זה אלף שנה, אז איך אתה יודע, מיליארד? כן, אבל זה כמו יום אתמול, זה כבר עבר, אז אולי זה... בקיצור, תשובה לשאלה הזאת, זה כמו שאמרתי קודם, תשמעו, יש שיעור שנקרא גיל העולם. ככה הוא נמצא בארכיון, וגם בדיסק, יש פה דיסק של מכון מאיר מוכרים עם השיעורים שלי, שם יש שיעור כזה, נקרא גיל העולם, תקראו ותשמעו, כי עכשיו אני לא יכול להסביר את זה, זה לא נושא שלנו, בסדר? ממשיכים במהר"ל. אז מה אומר פה מהר"ל? הוא אומר, הפירות גן עדן, מה שהיה מחייב שאוכל מעץ הדת יודע טוב בין טוב בין רע, ואוכל מעץ החיים חי לעולם, מה זה? יש פרי כזה באמת? אם כן, אי אפשר כי פירות גן עדן היו חומריים, רק היו בלתי חומריים. כן, אומר זה בפירוש, לא היה חומרי. וכן בעצמו, לוויתן ובהימות בערי א', והאכילה בהם, כמו אכילה שהוא בפירות גן עדן קודם שחטא אדם. כל זה לא פיזי. עכשיו, מסביר רמח"ל באותו נושא. רמח"ל אומר כך, ותראי, בדת תבונות אנחנו במקור 2ב, ותראי, כי גן עדן, מה שהיה הוא שיהיה. ודאי, מקום דק ורוחני, ששם חונות הרוחות גם אתה. והתורה העידה על האדם שהיה שם, והיה אוכל ונהנה מן הפירות הצומחים שם. ואומנם, כיוון שמקום, מה? אצלי זה צילום לא כל כך טוב. וכיוון שהמקום אנו רואים שהוא עכשיו מדור לנשמות, צריך שהפירות שיהיו שם יהיו דברים, לא יהיו דברים גשמיים וגסים כמו שהם הפירות אצל העולם הזה, אלא יותר דקים מאוד מאוד, וכערך האוויר לגבי עפר לפחות. ותראי, כי הגופניות של האדם הראשון קודם חטאו היה בערך הרוחניות אשר לא אתה. זאת אומרת, לפי רמח"ל, מה שאנחנו קוראים לזה במילה נשמה או רוח או נפש, זה היה הגוף של אדם הראשון, והייתה בו רוח ונשמה ונפש מעבר. אבל איך היה נראה הגוף של אדם הראשון? כמו שנראית הנשמה שלנו היום. זאת אומרת, אם מישהו חשב שאולי הוא יבוא לאדם הראשון ויוכל ללחוץ לו יד ולהגיד לו יישר כוח שנתת לי בעצם אפשרות להופיע בעולם הזה, כי אילולי חטא הדעת, אני לא הייתי פה, כל זה, כן? אז אין לו עם מי לדבר, כן? לא היה לו יד, כן?
מה לדעת הרמב"ן שהעולם הבא שלו גם גיף? הרמב"ן.
כן, אז מה... הרמב"ן אין לו דעה כזאת. שלעולם הבא יש לאדם גוף, לרמב"ן? אין. כמה שידוע לי, אני לא מומחה ברמב"ן, אבל כמה שידוע לי, אין לו דעה כזאת. תראה לי כתוב ותביא אחר כך נדבר, בסדר? כאילו, כן?
שאומרים שהם היו
רומים
ולא התבוששו, הרומים ממה? מדובר פה על נשמה.
נכון.
אז ממה הם היו צריכים להתבייש?
נכון, באמת, שאלה טובה.
הם לא היו מתבייש.
מה? מה?
הם עדיין לא קיבלו מצוות, עדיין לא קיבלו מעשים, הם לא היו מתבייש. זה נקרא נעמה דקיסופה, זה לא היה כלום.
אז אתה שואל, ממה היה להתבייש? היה לך פעם תחושה של בושה בלי למרות שאתה לבוש?
כן, אבל למה מצמידו את העירום
שהיו חשופים?
חשופים ממה?
חשופים שההופעה שלהם זה כמו שההופעה של נשמה, כשהיא חשופה, נחשפת, אז הם לא התבששו. נגיד, אתה פגעו בך, ואתה עומד ומחייך ואומר, לא אכפת לי, אז הצד הזה שלך חסום, הוא מוסתר, נכון? אבל פתאום כשאתה נפגעת ובוכה, אז אתה התגלית, אז פתאום רואים אותך. אז אדם יכול להתבייש מזה שפתאום נחשפו רגשותיו. אבל אתם יודעים, אני רוצה יותר שאנחנו... טוב, אולי, בסדר, לא אגיד מה שהתכוונתי. בוא נמשיך ללמוד, בסדר? טוב, אז אנחנו במקור 2ג, נכון. מקור 2ג זה מהספר הממדים, בעמוד 238, אומר שם הרב שם טוב גפן. הרב שם טוב גפן הוא רב שחי בתקופה שלנו יחסית, כן? זה לפני 100 שנה בערך, שהוא היה ביחסי ידידות עם הרב קוק, והרב קוק היה מאוד מאוד מעריך אותו. הוא כתב לו מכתבים, והוא כתב לרב וכו'. אומר עליו, על הרב צביודה, בשיחות שלו על הרב שם טוב גפן, אומר, זה תסתכלו, בתחת לשתיים ג' הוא אומר ככה, מי זה היה האיש הזה? אומר, היה מין רבי אברהם בן עזרא של דורנו. כן, זה היה אדם עצום, ענק, רב שם טוב גפן. אדם מיוחד, ענקי בחוכמה, מלא גדלות של פילוסופיה אלוקית. היה לי זכות להכיר ענק עולם זה. כן? ככה רב סודה אומר על עצמו שהיה לו זכות להכיר ענק זה. תראו מה אומר על זה, על הנושא הזה, הרב שם טוב גפן. אומר ככה, בששת ימי הבריאה, שצורות הזמן והמקום לא היו על אותו האופן שהננו מכירים אותן, אותו עתה, אז גם הברואים כולם לא היו מתגלים באותו האופן שהיו מתגלים עתה. ולפי שהברואים בצורותיהם האתיות, היינו עכשוויות, הנוכחות, הננו קוראים אותם בשם גשמים, אלינו על כן לקרוא את הברואים בצורותיהם שהיו להם בששת ימי הבריאה בשם רוחניים. כלומר, שאין לנו עתה כל מושג מהם על דרך האמת. והם מתראים עתה בעינינו כמו סתרי פליאות נשגבות. וכפי המבט של סיפור מעשה בראשית, לא. וכפי המבטא של סיפור מעשה בראשית שבתורתנו, המצב הזה הוא מצב האדם הראשון בגן עדן. כן? זאת אומרת,
תגיד לי, מה שעה עכשיו?
יש מישהו, אולי מישהו ייתן לי שעון. מה? יש מישהו שעון שיכול לתת לי? לא, יש את זה. טוב. אז כן, אז הוא אומר את זה ככה. עכשיו אנחנו בשתיים ד' אומר רב קוק באוצרות הראיה, עניין לידה לגבי אדם הראשון, סליחה, טעות, באוצרות הגרא, כן. אני זוכר למה הבאתי את המקור הזה. זאת אומרת, אבל כתוב שם מתואר כל מיני דברים מאוד גשמיים, שהם הולידו ילדים שם בששת ימי בראשית, קין והבל, והם אכלו, והם דיברו, והם הסתתרו, ויש שם כל מיני דברים מתוארים, ממש דברים מאוד מאוד גשמיים. אז מה הפירוש שהם עשו את כל זה? על זה מה אומר הגרא באוצרות, בשתיים ד', אומר ככה, עניין לידה לגבי אדם הראשון, כמו וילד, כתוב שהוא הוליד, רצה לומר, הביט בשכלו. כשהוא היה מסתכל בשכל, לא בעיניים, כן? מסתכל על ידי שכל, שהוא מתבונן במשהו, זה נקרא שהיה מוליד. אינמי, כמו גם הוא ילד במשלי חוכמה, וילד בדמותו כצלמו, רצה לומר, אז מה פירוש כשפסוק אומר שהאדם הוליד בדמותו בצלמו, רצה לומר, הביט בשכלו הצח. כמו שאנחנו אומרים, נולדה לי איזה מחשבה עכשיו בראש. מכירים ביטוי כזה, כן? נולדה לי איזה מחשבה. מה? כן, או רואה את הנולד. אז נולד זה לא מישהו שהוא נולד, אלא שבא להופיע. כן?
אבל במציאות בעצם שנולד גם היום יש מצבים שנקרא לידות רוחניות.
נכון.
ששדים יודעים.
ומה? אהה. טוב. טוב.
הרי כל נושא, כל נושא, כל נושא, אני מדבר שזה על איזה לדעת ש...
אהה. טוב.
אפשר לכתוב פה הרבה מבעיות אם אני אסביר שזה משל ומשל. למה לומר שזה לא משל? כל משל. אפשר לומר שיש משל ומשל. אבל יש גם לידה פיזית ממשית. אבל יש בזה עוד נמד. יש בזה עוד נמד של חנות. אז למה לבטל את המימד הפיז? למה חייבים לומר?
נכון, שאלה טובה. למה אנחנו חייבים לומר, או למה ספורנו והגרא ומהר"ל והרב והרב שם טוב גן, למה הם כל כך מתאמצים להסביר לנו שזה לא פיזי? הרי אפשר להגיד שזה היה גם פיזי וגם רוחני, או שזה היה משל, נכון? נכון. מה? כן. אפשר היה להגיד... אפשר היה להגיד ככה. ויכול להיות שזה באמת זו התשובה, ויכול להיות שאכן יש גם דבר כזה. אני רק רוצה, לפני שאנחנו נבין בכלל מה זה בא לומר לנו וכל זה, או האם זה משל או לא משל, אני רוצה שאנחנו לפני כן נראה מה יש להם לומר. זאת אומרת, אנחנו ברוך השם מלאים וקדושים בסברות, יש לנו הרבה הסתכלויות. אם אני הייתי כותב את הפירושים לתורה, אני הייתי כותב את זה אחרת לגמרי, תאמינו לי. שונה לחלוטין מספורנו וממהר"ל ומרב קוק. שונה לגמרי. אבל אני לא. לא זה שאני כותב. תבינים? אני עכשיו לומד. והם ככה כותבים. למה? זו שאלה. זה צריך ללמוד. אז עוד, שתיים ה', מהר"ל בבאר הגולה. כלל הדבר, כן, הוא מסכם שם משהו דיבר לפני כן, ארוך, שביום ראשון היו נבראים שאין להם בריאה ממש, וזה בעבור תחילת הבריאה שאין להם מציאות גמור. כמו שאמר הכתוב בפירוש, והארץ הייתה טוב ובוהו וחושך על פני תהום. וכתוב משמע שבתחילת הבריאה לא היו עדיין הבריאה, לא הייתה עדיין הבריאה שלמה, ולא היה שם מציאות גמור. וזה בעצמו מה שאמר שהיה בונה עולמות מחריבן, שהיה עליהם שם מציאות בתחילת הבריאה, ואחר כך נחרבו. והם נכללים עם המציאות שהוא מציאות גמור. כי לא התחברו דברים אלו שהם תוהו ובוהו וכיוצא בזה עם עיקר העולם. ולפיכך לא אמר היא ערב שהיה מדבר בתחילת הערב, כן, מה שאנחנו אמרנו קודם. שהרי כתוב, הערב והבוקר, הנה, יש בזה שמש ויש ערב ובוקר, יש כביכול זמן, אז מהר"ל אומר, זה לא ככה, כן? ואותו זמן אינו שווה עם שאר הזמן. אז בעצם לא היה זמן בששת ימי בראשית. ומעתה כל הדברים במאמר הזה מבוארים, ואם שאי אפשר לבאר המאמר הזה להפלגת עומקו, כן? אז יש עוד עמקים. אבל מה שכן היה ניתן, לפחות באופן אינפורמטיבי, שנדע שהיה דבר כזה, זה פה. כן, מי שרוצה להגיד משהו? כן, בבקשה.
מה שקראנו עכשיו לא היה זמן, חוששת ימי בראשית. אז אין לו שמקום לכרונוגוליזציה של
לא, קודם כל הרש"י אמר שם, אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל החז"ל אמרו את זה. אבל אני חושב שפה, מה שיש זמן קודם, אחר כך, יש תהליכים, יש דברים, זה לא מבחינת זמן, אלא מבחינת קדמות. שאני בהתחלה הבנתי שזה כך וככה, ואחר כך הבנתי שזה כך וככה. אחר כך אפשר להבין את זה לא מבחינה זמנית, אלא מבחינת, מבחינת הסדר הופעה.
סדר הופעה יכול
להתקיים
במציאות
שאין בה זמן? כן, סדר הופעה יכול להיות בעולם הרוח בלי שיש זמן. יש משהו שלא, שזמן הוא לא דבר שהוא קובע. נכון שבאותו זמן עובר איזשהו זמן פיזי, אבל זה לא מה שקובע כאן. אלא ישנם כמה תהליכים שאני מבין אותם והם מתרחשים. או אני עובר תהליכים מסוימים באישיות שלי. זה נכון שאפשר למדוד את זה בזמן, כמו שניתן למדוד, נגיד, אני עכשיו פתאום הבנתי משהו ואני מתרגש מזה ובוכה. זה עיקר הדבר, נכון? הבנתי, התרגשתי, בכיתי. כמה זמן עבר? זו אותה שאלה כמו כמה אני שוקל באותו זמן. כמה אני גרמים איבדתי מנפילת דמעות שלי באותו זמן. כאילו, זה, מה זה משנה? לא, בסדר, אז הוא איבד שם שתי מיליגרמים, אז מה?
אבל אני לא מתכוון לומר שזה משנה, אלא שהמושג זמן דווקא כן קיים במציאות שיש בה מוקדם ומאוחר.
לא, זמן, פירושו של מושג זמן. כן, המושג זמן, פירושו של דבר, זה מידת ההשתנות החומר. זה תרגום של מושג זמן. מידת ההשתנות החומר. ואם אין חומר, או כשאנחנו מתייחסים לנושא לא חומרי, אז שאלת הזמן היא לא שאלה רלוונטית. מה? לא, זה מידה פילוסופית. של, אני חושב שאחד, אין לו זוכר בלי לומר, אם אני לא טועה, זה אנרי ברגסון אמר את זה.
אם אין חומר אין זמן?
כן, אם אין חומר אין זמן. איך להגדיר, מה זה זמן? זמן, מידת ההשתנות החומר.
על בסיס ההגדרה הזאת, אפשר בכלל להבין את הדברים האלה? הוא שואל, ניתן לתת את פירוט
צהר. למה? הם מסבירים לנו תהליכים מסוימים שמתרחשים במעשה בראשית, בלי... למה? כמו שאני יכול לתפוס שמישהו אהב את מישהו אחר, כן? הוא אוהב ללמוד תורה, הוא אוהב את ארץ ישראל. אני יכול למדוד את זה? זה נמתן להבנה של זמן, של חומר? לא. זה דברים רוחניים, שהוא אוהב את התורה. מה הוא אוהב? הוא אוהב את הקלף, ספר? מה הוא אוהב?
אלא... זה רגש, בתהליך.
למה? אז גם בתהליך. הוא בהתחלה לא אהב, אחר כך הוא למד יותר, והבין יותר, והתחיל לאהוב. אז מה, זה פה עיקר שזה עובר פה פרומילים של שניות, או שנים, או עשרות שנים? לא, אז ברקע עובר זמן. כל עוד שיש זמן, שיש חומר. ופה אני עכשיו מדבר על מישהו שהוא חומרי, אבל אם לא חומרי, אם זה מדבר על התהליך, אז אין זמן. כן.
תמונה שאנחנו רואים, יש שני עמדים, מישור וקו, והמציאות שלנו היא תלת מימד, שמישור קו ועומק, והתורה היא אינסוף ממדית. כשהתורה מגיעה אלינו, היא צריכה להגיע בצורה הכי פשוטה שאנחנו יכולים להבין אותה. כי מה שיש לנו בתורה עכשיו, זה בעצם הגוף שלה, יש תורה לתורה ותורה לתורה, כתוב תורותיי, יש הרבה תורות. אז בעצם זה צמצום מאוד גדול של הדברים האלה, וכשאדם התחיל לקלוט את זה בשכל, אז בעצם ההתאבות אולי שלו. התפיסה האנושית של מה
שהתחיל
להתקיים כאן בארץ.
כן, נכון. נכון, נכון. כל השאלה, מי הוא אותו אדם שמתחיל לקלוט הכל בשכל? על איזה אדם מדובר? הרי הוא עצמו לא פיזי. אדם שאנחנו דיברנו עליו, הוא לא פיזי. אז מי הוא זה שמתחיל לקלוט בשכל? אז על זה אנחנו בעזרת השם נדבר, אנחנו ננסה להבין בהמשך, בשיעורים הבאים, מה המשמעות. טוב, עוד שאלות? כן, בבקשה. אני לא שומע כל כך...
אני אומר שבנסות כל העניין של מה מדיוץ' זמן ביחס לחומר, המחשבה שלי היא בצורה מאוד פשוטה, אותו זמן לא שווה זמן משאר הזמן, אלא הזמן שלנו הוא לא הזמן שבעצם היה מוגר בתורה.
כן, כן.
גם
הרב שם טוב גפן אמר את זה, זמן לא היה במצב, כמו שאנחנו מכירים, הנה תראה, שצורת הזמן והמקום לא היו אותו אופן שאיננו מכירים, אותו אתה, נכון? לא מקום ולא זמן, ולכן גם אתם יכולים לשאול את השאלה, כשאדם הלך לגן עדן, לעץ הדת, הוא הלך, הרי לא היה מרחב גם, הרי ברוח אין גם מרחב. אתה לא יכול ללכת אליו, להתקרב, כמו שהמדרש אומר, שהוא דחף את, נחש דחף את חווה, יותר ויותר יותר קרוב לעץ, עד שהיא נגעה בו. אבל איך הוא, או הייתה שאלה אפשר לשאול גם על קדוש ברוך הוא, שהוא כתוב, נביא אומר, שהוא יושב בכיסא הכבוד, ומשמאלו מימינו מלאכי השרת. אז מיד מפרשים שואלים, מה זאת אומרת משמאלו מימינו? הרי שמאל וימין יכולים להיות רק כשיש משהו מוגבל. נכון? כשאתה עד כאן ועד כאן, אז יש מימינך, משמאלך. אלא זה דיברת תורה בלשון של בני אדם. זאת אומרת, ודאי שאין זאת כוונה שפה משהו שהיא הלכה. אותם השאלות שאתם שואלים לגבי זמן, אותם השאלות אפשר לשאול לגבי מרחב, כי לא היה מרחב. לא היה כדור הארץ. אולי אפשר להגיד ככה, אם... ואני לסיום אצייר לכם איך אפשר להבין את כל הסיפור הזה בקצרה. נגיד, יש לנו פה, אין פה גיר, יש למישהו גיר? תודה רבה. יש לנו כדור הארץ. ביום חמישי של הבריאה הגיעה חללית עם איטי שרוצה לנחות על כדור הארץ. הוא רוצה לנחות על כדור הארץ. ביום חמישי. אז כשהוא היה רוצה לנחות, הוא לא היה נתקע. נכון? כי לא היה כדור הארץ.
אבל גם הוא לא היה.
או, יפה מאוד, חיכיתי לזה. אבל גם איתי לא היה. גם הצלחת מעופפת, כלום, שום דבר. אז מתי זה התחיל? נכון? זאת השאלה. מתי כל זה התחיל? ואת זה, אם ירצה השם, אנחנו נלמד בשיעור הבא.